עכשיו איתכם שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
שאל אותה אחד התלמידים שעמד שם, כבוד הרב, אנחנו יודעים שכבודו התחתן אחרי גיל 23, למה? אמר לו, מה אני אעשה? אני הייתי עני, לא רצו אותי. זאת אומרת, מכלל לאו אתה שומע את ההן. אמא שלנו, היא לא למדה בבית יעקב. אמא שלנו למדה באליאנס. נכון, אבא שלה היה תלמיד חכם. נכון, היא גדלה בבית של תורה. אבל בתקופה ההיא, אני אומר התקופה ההיא, זה לא לפני 80 שנה, 70 שנה, זה לפני 65 שנה, 60 שנה, לא יותר. אני יכול להעיד על חברים שלמדו איתי בישיבה, אבות שלהם תלמידי חכמים, לא רצו שיצאו תלמידי חכמים. בא אחד מהאנשים החשובים מארץ ישראל, לבקר רב חשוב בחוץ לארץ, ביקש ממנו, הבן שלך לומד בישיבת פורת יוסף, תשאיר אותו. אמר לו, וכי אני רוצה שהבן שלי יצא חכם, אני רוצה שיצא סוחר, שיהיה לו כסף. מי היה שולח את בנו להיות תלמיד חכם? מי היה רוצה שביתו תתחתן עם תלמיד חכם? ואם מרת אמי עליה השלום כל כך התמסרה, בנישואין שלה זו הייתה מסירות נפש, ממש. אבא כשהתחתן אמר לה, תדעי לך, את האישה השנייה. הסתכלה עליו, מה, אתה כבר נשוי? אמר לה, כן, לתורה. את האישה השנייה, אל תיפגעי ממני. אם את מדברת איתי ואני לא אשמע אותך, תדעי, הראש שלי נמצא בתורה. את המילים האלה אמא סיפרה לנו. אמא סיפרה לנו עד כמה היה לה קשה. היה גם עוני משווע, לחינם הוא ירד למצרים. יש תמונה שרואים את הסבא עליו השלום רבי אברהם פטל עם האבא. תמונה לפני שהוא ירד למצרים. העיניים של שניהם נפוחות אדומות מרוב בכי. קשר שהיה ביניהם, קשר של תורה, רק של תורה, אי אפשר לתאר כמה היה כואב לו. הוא ניסה להניע אותו, אמר, נתתי מילה, אני חייב ללכת, אני נוסע. הסבל שאמא סבלה במצרים, זה לא היה קל. כשאמא ילדה אותי, נולדתי אני ביום שישי. אבא עליו השלום היה נותן שיעור בכל יום שישי לפני תפילת מנחה. היה צירים. אבא קרא לחמי, תעשה טובה, תארגן לי מיילדת. קראו לאמא של הרב משה לוי, היא הייתה מיילדת. היא באה, איפה בעלך? הלך לשיעור תורה. ככה? אשתו הולכת ללדת והוא עוזב את הבית והולך? טוב, מי יעזור לי? אמרה, האיש הזה יעזור. וכך היה עוזר, מסדר מה שאפשר. אבא חזר מהתפילה. אומרת לה, אל תגלי לו שנולד בן. אם הוא ישאל, אל תגידי לו. אבא לא שאל נולד בן או בת. הוא שאל רק שחור או לבן, למה הייתה לנו משרתת גויה סודנית. זה מה שעניין אותו, שלא יצא שחור, שלא יהיה סודני. תראו איזו מסירות נפש. אישה יולדת. איפה הראש שלו? התלמידים מחכים לי. איפה יש בעולם אישה כזו? היא לא תסלח לו כל החיים. יעברו 80 שנה, היא תזכור לו עוונות ראשונים. היא תגלגל עליו את כל החובות של מה שהיה ומה שעתיד להיות. זו הייתה אמא. היא הייתה נשואה לתורה לא פחות מאבא. היא זכתה. עליה נאמר, תנולה מפרי ידיה ויללוה בשערים מעשיה. אם זכינו, ברוך השם, משפחה לתפארת, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך, אבא זכה, גם נינים שלו, בן פורת יוסף, כבר מלמדים תורה, כבר יש בהם יכולת להרביץ תורה ברבים, נזכה כולנו ללכת באותה דרך, נחנך את ילדינו לתורה, למצוות, ומתוך זה נהיה אנחנו כולנו, שפתותינו דוברות בקבר. לא, לא.
חזק וברוך לאחי הגדול, הרב הגדול מעוז ומגדול, מרד האטרה של חולון, הגאון רבי אברהם יוסף, השם ישמרו וחייהו. הלילה זה השבוע שביום השנה של הרבנית, 25 שנה לפטירתה. ודאי שזו זכות גדולה שהבנים מרביצים תורה, אני יודע כמה אחי נותן שיעורים, אין לו מנוחה. יום יום, שבת, כל הזמן. הייתי אצלו שבת בחולון לפני איזה זמן, וראיתי את הסדר יום שלו עמוס של שיעורי תורה. עכשיו אשר חקוב, ודאי שזה נחת רוח גדול לרבנית. גם אנחנו בשבת היינו בטלסטון, כן, היה שם שיעורים, דרשות, זה היה נשמה גדולה שיש, שעושים מזכרה לבן אדם, צריך להרבות לו זכויות. זה הזכויות בשמיים, שהנה הבנים, מפיצים תורה, מרביצים תורה, אשריה ואשר חלקה, תעמו בתפילה כולנו, שנעיך ימים ושנים, וממשיך עוד לזכות הרבים. כבוד גיסי הגדול, הגאון, רבי עזרא בר שלום, חבר בית הדין הגדול, היה לו קשר חזק מאוד עם הרבנית, הוא החתן הראשון, כולם יודעים שהחתן הראשון זה אהבה מיוחדת שהיה לה, ואיך אותו שהמשיך עוד לזכות הרבים, הוא מביץ תורה גם בתורה שבכתב, בספרים שהוציא, וגם בתורה שבעל פה, ויעשה עוד כהנה וכהנה. ממשיך לרתום, ממשיך להביץ תורה, דין תורה ויעדירה. השיעור הזה נקדיש אותו שיעור נשמתה של הרבנית, האמא, מרגלית בת זקיה. הוא חשם תניחנה בגן עדן. אני אקרא לשון הרמב״ם בפרק ת' מלכות שבת, הלכה א'. הרופא כגוגרת חייב. הד הרופא את הפת. או המבשל את המאכל, או את הסממנים, או המחמם את המים, הכל עניין אחד הוא. הרמב"ם כותב, הגדרה שמלאכת מבשל, אז הוא מגדיר אפייה של הפת, בישול סממנים, וחימום של המים. זה הרמב"ם כותב לגבי מלאכת מבשל. הלכה ג' כותב הרמב"ם, המפקיע את הביצה בבגד חם או בחול, באבק דרכים שהם חמים מפני השמש, אף על פי שנצלת הביצה, פטור. תולדות חמה אינם כתולדות האש. וכן, המבשל בחמי טבריה וכיוצא בהם, פטור. שאני אשים לב לסיום דברי הרמב״ם בהלכה ג' המבשל הלהור דבר שהיה מבושל כל צרכו, או דבר שאינו צריך בישול כלל, פטור. אדם שמבשל דבר שהיה מבושל כל צורכו, 100%, כבר ראוי לאכילה. אם זה מאכל מדורוסי, אז זה בעיה. אני גומר את הבישול, לפי הרמב״ם, חייב. דעת ראשי לא. ראשי אומר, כל שזה כבר ראוי על ידי הדחק, מאכל מדורוסי, אז אני גומר את הבישול, אין בזה משום בישול. לא מהתורה ולא מדרבנן. זה ראשי. אבל הרמב״ם, הוא כותב מפורש, מבשל דבר שיהיה מבושל כל צורכו, אז אין בישול אחר בישול, אז זה מותר. משמע, מה יהיה מבושל כמאכל בדורסי? חייב. זה לא פטור או אסור לרבנן, אלא חייב. הלכה כמו הרמב״ם, מרן בסימן רשנון זין סעיף ד', מעתיק באיזה אופן, לא בדיוק, אבל מעתיק בדברי הרמב״ם, צריך שיהיה מבושל כל צורכו. אם לא מבושל כל צורכו, כמו שאמרתי, חייב. ככה הלכה. או דבר שאינו צריך בישול כלל, פטור. אדם שמבשל דבר שלא צריך בכלל בישול, נאכל כמות שהוא חי, לפי דעת הרמב״ם, פטור. כל עניין שמבשל בשבת, להכשיר דבר שלא ראוי לאכילה, תפוח אדמה חי, בשר חי, עוף חי, שועית חי, זה לא ראוי לאכילה. מבשל אותו, מכשיר אותו לאכילה, זה חיה משום מבשל. דבר שראוי לאכילה גם בלי הבישול. פירות, תפוזים, בננות, אדם עושה קומפות, פוחץ, פירות, אבל זה ראוי לאכילה גם בלי הבישול. לפי דעת הרמב״ם, פטור. כותב הרמב״ם, אבשל דבר שאינו צריך בישול כלל, הרי זה פטור. ככה מדייק הרדבז בדעת הרמב״ם, שהרמב״ם סובר שבאמת זה, אדם שבשל פירות, זה מותר. ההלכה לא כמו הרמב״ם. רוב הראשונים חולקים על הרמב״ם, והם סוברים, אדם שמבשל פירות בשבת, חייב. כך סבר האור זרוע, כך סבר ארוחות חיים, יש גם בבית יוסף, ככה הלכה. בדבר הזה הלכה לא כמו הרמב״ם. אדם שמבשל פירות, גם בדעת הרמב״ם יש שחולקים על הרדב"ז. לכן ההלכה לא כמו הרמב״ם, אדם שלקח פירות ובישל אותם בשבת, עשה קומפות, היה משום בישול. אבל הדבר שלא צריך בישול כלל, כותב הרמב״ם, פטור. יש לכאורה להקשות. לפי כן קראתי, חד האופה את הפת, פשט הסימנים, או המחמם את המים. מים אפשר לשתותם כמות שהם חיים. מהברז תוציא מים, תברך שהכל, זה ראוי לשתייה כמות שהם חיים. אז הרמב״ם כותב, המחמם את המים חיה משום מבשל. כותב הרמב״ם מיד, אחרי זה בהלכה ג', אם אני מבשל דבר שלא צריך בישול, שראוי לאכילה גם בלי בישול, מה זה? מים? כותב פטור. למעלה אמרת שחייב. הבאת דוגמה, מחמם, מבשל את הסמנים, מחמם את המים, חייב. הביא דוגמה שזה חייב. פה אתה כותב שפטור, תחורה סתירה ברמב״ם. זה לא סתירה מפרק לפרק, הלכות הלכות. זה הלכה א' להלכה ג'. איך נפרש את הרמב״ם? המגן אברהם, בסוף סימן רשנו זין, הוא מתרץ, אינמה, אני מדלג על תירוץ הראשון, תירוץ שני, אינמה דבעלה לרחצה. אדם רוצה להתרחץ, מחמם את המים מתרחץ, יש הדרך אם אדם מתרחץ במים קרים, בפרט בחורף, לבין מים חמים. מחמם את המים בשבת כדי להתרחץ, זה כותב הרמב״ם שחייב. אם עושה כוס תה, כוס קפה, מחמם את המים בשביל זה, לדעת הרמב״ם, פטור. זה מה שהוא כתב, בהלכה ג' המבשל דבר שלא צריך בישול, מה זה? מים מהברז? לא צריך בישול? פטור. מה שכתוב, מחמם את המים בהלכה א', באלה לרחצה, רוצה להתרחץ. זה דוח הגדול, ככה להגיד ברמב״ם. אבל זה מגן אברהם, גדול אחרונים. יש תירוץ יותר ברור, וככה נראה להלכה. מביא אותו השער הציון, בסימן שינו תחת. הוא מתרץ כך. נכון, אדם שמבשל דבר שלא צריך בישול, פטור. כי יכול לאכול אותו כמות שהוא חי. במים זה משתבח בבישול. למה מחמים את המים? או לעשות מרק, או כוס תה, או כוס קפה. כן, החיידקים הולכים, אדם מרתיח את המים, כל החיידקים הולכים. תראו דוגמה, אדם ייקח כוס מים מהברז, עזים, מים רתוחים שהתקררו, שניהם אותו מידת קור, ישים אותם בתא הקפאה. יעקב אחריהם ויראה, אם יש שם מסרוכית, שרואה מה קורה בפנים, המים שהוקפאו נהיים קרח הרבה יותר מהר מאשר המים שמהברז. אתה רואה שהמהות של המים השתנתה. על ידי הבישול, שזה היה על הגז וזה רתח, המהות השתנתה. הרמב״ם כותב, המבשל דבר שאינו צריך בישול כלל. מה זה המילה הזו כלל? מדייקים ברמב״ם כמו שמדייקים בגמרא. הרמב״ם לא כותב סתם מילים. לא צריך בישול, כך תכתוב. מה זה המילה הזו כלל? הוא בא להגיד לך, אני מדבר במקרה שבכלל לא משתבח בבישול, כלום. זה אמרתי שפטור. המרתיח את המים, זה משתבח בבישול. עושים איזה אחר כך מרק, או סטייק, או קפה. לכן, למעלה כותב הרמב״ם, המחמם את המים. לא כותב מבשל, שון בישול. עצם החימום של המים, זה חיוב של מלאכת מבשל. זה תירוץ שמתרץ אותו בשער הציון, וזה מסתבר יותר. למה כמו המגן אברהם, זה בא אלה לרחצה וכדומה, זה דוח הגדול. הרמב״ם כותב בשר סמנים, הרמב״ם כותב, האופה את הפת. להגיד שמדובר כאן דווקא לרחיצה, באמת זה דוחק. התירוץ של השער הציון הרבה יותר מסתבר לנו, וגם מדויק בלשון הרמב״ם, שלא צריך בישול כלל, אבל מים כן מועיל לבישול. לפי זה יוצא שגם קומפות, יש לך אופנים שבקומפות, הפירות, משתפחים יותר. אתה עושה שיזיפים, למשל, זה מישמיש מיובש, שיזיף מיובש, ושם אותם בתוך המים, עושה בזה קומפות, זה משתבח בבישול. וזה הרמב״ם יודע, הנה חינם, שחייב חטאת. בלעד יחי הלכה, לא כמו הרמב״ם בדבר הזה, כמו שאמרתי. אבל גם ברמב״ם אתה רואה, שדווקא לא צריך בישול כלל פטור. אז הנה ישבנו. יוצא לפי זה, האדם שהרתיח מים בשבת, מים בברז, הרתיח אותם בשבת, חייב משום מבשל. מים ריתוחים, שכבר היו מבושלים, הוא לוקח את זה, ושם את זה בשבת על הפלטה ומרתיח את זה. היה הפסקת חשמל למשל, והתקררו המים האלו. אחר כך חזר בחזרה החשמל. לוקח את המים האלו, שם אותם על הפלטה ומרתיח אותם. או מעביר את זה לשכנים, יש להם פלטה, יש לו בית שלו קצר, יעביר את זה לשכנים. זה מותר. לא רק שזה פטור, אלא זה מותר. כי המים, בגמרא כתוב מפורש, שהמים זה בגדר מצטמק ורע לו. זה מתעדה. כשמשתים אותם פעם שנייה, הטעם שלו טעם שונה. זה מצטמק ורע לו. ורבן ירוחם, בתוסף מביא אותו בסימן רשת מגימל, וגם בשינות ח', הוא סבר שכל מצטמק ורע לו, אין בזה משום בישום. הגדרה שמבשל, להכשיר דבר לאכילה. אני מכשיר אותו לאכול, פה זה מצטמק ורע לו. מרן בסימן שינות ח' סעיף ח', מביא את זה בשולחן ערוך, מביא את רבן ירוחם להלכה. כך פוסקו כל הפוסקים שלנו. אם כי המשנה ברורה פוסק כמו תוספת שבת, שלאו דווקא מרן כתב מה שכתב, והוא פוסק להחמיר בדבר, אבל צריך לעיין בפוסקים שלנו. הנער שלום, וינטורה, מרן אחידה, בברכי יוסף, ארץ חיים, סיטון, ספר שם חדש, הגאון רבי יהודה עייש, יש להקת אחרונים של הספרדים, כולם כותבים בדעת מרן, שמרן סובר, מצטמק ורע לו, מותר. נפרש, יש פה ספק ספקה. אולי בכלל כמו דעת הרמב״ם והרשב"א, אין מישהו לחבישו בכלל בדבר תפשילך. מה תאמר, כמו הלכה, כמו הראש, ראשית, תוספות, שיש לחלק בין נבש ובין לח, שמה כמו רבן ירוחם, מצטמק ורע לו זה מותר. כך כותב גם בספר מנחת כהן, היה לפני קרוב ל-400 שנה. הוא כותב שמותר לחמם בחזרה את המים, כי בגמרא מבואר שמים זה נקרא מצטמק ורע לו. ספר שם חדש, הוא כותב שהיו נוהגים בירושלים לפני מאות שנים, קמים לבקשות, זה מנהג כבר קדום, מנהג הזה, קמים לבקשות, מכינים קפה, קנקן של קפה, מיום שישי. וזה מתקרר. יום שבת הבוקר, בשמורת הבוקר, שמים את זה על האש, אש מחוסה כמובן, קרוף וכתום, שמים את זה על האש, וחוזרים בחזרה לחמם את זה, את הקפה. ומחלקים את זה לציבור, שתות קפה, בשמורת הבוקר. כך היו נוהגים בירושלים. למה? כי זה מצטמק ורע לו. תנסו, תראו, תבשלו קפה עם מים, וקפה עם אבקת קפה, תעביבו, יהיה טוב. אחר כך תשאירו את זה, יתקרר, תחזרו בחזרה לחמם אותו, לא טעם ולא ריח. תראו, הטעם שלו זה בגדר מצטמק ורע לו. מצטמק ורע לו זה גם בכמות וגם באיכות. אם זה מתעדה באיכות, הוא לא רוצה את זה. ואם זה בכמות, שהטעם שלו, הטעם שלו משתנה. לא כמו בישול פעם ראשונה. לכן להלכה, מים שהתבשלו מערב שבת, או אפילו בשבת, אבל התבשלו. ואני חוזר בחזרה עוד פעם לחמם אותם, התקררו, חוזר לחמם אותם, הלכה שזה מותר. שזה מחלוקת, כמו שאמרתי, הפוסקים שלנו מתירים. תמיד, שלומדים משנה ברורה, צריך לדעת, אני חוזר על זה כמה פעמים, ללמוד את הפוסקים שלנו. המשנה ברורה היה אדם גדול, אין ספק, אבל הוא לא נחת לפרש את ההלכה לספרדים. הוא היה ברדין, הוא ראה שם המרוקאים, פרסים, מה ראה ברדין? לא ראה ספרדים. ברוב הענבה שלו, הוא לא חלם במשנה ברורה, שהספר שלו, ספר גדול, ביאור הלכה, משנה ברורה, הוא לא חלם שיגיע לספרדים, ולמדו בזה הספרדים. כשהיינו בישיבת פורת יוסף, אני זוכר, לפני 50 שנה, ראשי הישיבה והרבנים היו מתעקשים ללמוד משנה ברורה. וכשהיינו אומרים להם, בזמנו אני הייתי נער צעיר, והיה ירחון כל סיני, והייתי אומר לראשי הישיבה שהיו בזמנו, אבל אבא לא כותב ככה, כותב הלכה לא ככה. לא היה מרשים לנו לדון בכלל בזה. משנה ברורה וזו, כאילו זה הלכה למשה מסיני. כל הכבוד, משנה ברורה היה פאר הדור והדורו, אף אחד לא בא לגרוע, כאילו זה מכבודו של המשנה ברורה. אבל הוא לא נחת כל דבר לפרש בהלכה. במבחנים ברבנות הראשית, עד שאני נכנסתי, היה חלק מהמבחנים, חוד שבת ועוד, היה משנה ברורה. באתי, אני ביטלתי משנה ברורה. אתם רוצים משנה ברורה? אני מזכיר בתנאי שיהיה לבית חן. אבל לבית חן זה ניגוד עניינים. מה יגידו אחר כך? אתה שם של אבא שלך, אתה שם? אז אני לא יכול לשים. לא, כל שכן נקוד יוסף, אני לא יכול לשים. אז מה עשיתי? בית יוסף לא צריך משנה ברורה. היה איזה ראש שיבה אחת, אשכנזית, תמיד חכם גדול, כעס עליי. הוא ראה בזה כאילו פגיעה במשנה ברורה. למה הורדתי את המשנה ברורה? אמרתי, אני מוכן להחזיר את המשנה ברורה. אבל אני אשים את זה צמוד ללוויית חן, או צמוד לספרים של הרב. כי הרבה הלכות, משנה ברורה, לא נחת לפרש את הרב, את ההלכות של מרן הבית יוסף. הנה, ההלכה הזו. המשנה ברורה פוסק, מצטמק ורע לו אסור. ככה משנה ברורה אומר, זה דעת מרן, זה לא דעת מרן, לא בית יוסף ולא בשולחן ערוך. דעת מרן כמו שלמדו אותו כל האחרונים שלנו, צריך לקרוא לו מותר. לכן ככה ההלכה, ההלכה שמותר לחזור בחזרה ולחמם מים שהוא חם ומערב שבת, כמו שפסק המנחת כהן, כמו שפסקו להקת האחרונים שלנו. יש גם באשכנזים שפסקו ככה, כמו למשל פרי בגדים, ככה המשמעות של דברה של פרי בגדים. גם הרב זרע האמת פוסק את זה בפשטות, שמסייק ורע לו מותר. אבל לנו לכל הפחות, אני לא פוסק לאשכנזים, לכל הפחות לנו, מסמק ורע לו, הדין הוא שזה מותר. הסברנו את זה, כמו שזה מים, כבר התבשלו כבר. מה שמרן, הרמב״ם כתב, המרתיח את המים חייו, הרמב״ם דיבר על מים מהברז, בישול ראשוני, שמשתבח בבישול. אז זה הרמב״ם כתב, מרתיח את המים חייו. אז הסברנו עכשיו את הרמב״ם, הלכה א', הלכה ג', שמדלג הלכה ו'. כותב הרמב״ם, המתיח אחד ממני מתכות כלשהו, או המחמם את המתכת עד שתעשה גחלת, הרי זה תולדת מבשל. אדם שלקח מתכת, נשם את זה באש, זה נהיה רך, נהיה כולו אדום ונהיה רך. תראו אצל הצורפים, שרוצים להרכך את השרשרת של הזהב או של הכסף, יש להם ברנר, איך זה נקרא, עושים את זה חזק, ככה יש חזקה על הזה, וזה נהיה רך, ואז עושים פיצנטה, סודרים את השרשרת, איך שהם רוצים. המתיח אחד מן המתכות, אומר הרמב״ם, מחמם את המתכת עד שתעשה גחלת, הרי זה תולדת מבשל. בפרק י"ב, מלכות שבת, הלכה א', כותב הרמב״ם, מי שלקח מתכת, ושם את זה באש, ונהיה אדום המתכת, היה משום מבעיר. בא הרעבד במקום, ומקשה על הרמב״ם. ולמה לא יהיה חייב משום מבשל? הנה, בגמרא כתוב, שבת ע' ד', אמר הפפה, מי שלוקח ברזל, ושם את זה באש, חייב משום מבשל, כמו שכותב הרמב״ם. למה לא יהיה חייב משום מבשל? הוא משיג על הרמב״ם. בא הרב המגיד, תלמידו של הרן, זה אחד מהראשונים, פלא פלאים. בא והוא אומר, דבר שבעצמותו נעשה אש, אתה לא יכול למשהו חיה משום מבשל. יש לי אש, אני מבשל תפוח אדמה, בשר, מים. אבל הוא שבעצמותו נהיה אש, לא שייך בזה מבשל. ולכן טוב כתב הרמב״ם, בפרק י"ב בהלכות שבת, חיה משום מבעיר. אין בזה בישול, יש בזה מבעיר. זה מי כותב את זה? הרב המגיד. פלא פלאים, תמוע. בא הלחם משנה, ומקשה על הרב המגיד. מה, נעלם לך הרמב״ם מפורש? בפרק ט' מלכות שבת, כמה פרקים קודם, זה פרק י"ב, פרק ט', בהלכה ו', כותב הרמב״ם מפורש, המחמם את המתכת, עד שתעשה גחלת, הרי זה תולדת מבשל. אז מה אתה משאין בזה בישול? מתרץ הלחם משנה, צריך להגיד, שחייב שתיים. הנה חנמי, אדם שלוקח ברזל, ושם את זה באש, ונהיה כולו אדום, חייב גם משום מבעיר, שהרמב״ם מדבר בלכות מבעיר, בפרק י"ב, אז הוא כותב חיה משום מבעיר. כשהוא מדבר בהלכות בישול, בפרק ת' הוא כותב חיה משום מבשל. אבל חיה מנחנה מחייו שתיים, גם משום מבשל וגם משום מבעיר. זה התירוץ של הלחם משנה, זה דבר תמוע, שהרב מגיד, אחד מהראשונים, תירץ ככה ברמב״ם, צריך לעמוד, ליישב אותו איך ככה הוא כתב. אבל מה שפשוט לנו, חייו שתיים, גם משום מבעיר וגם משום מבשל. נמשיך לשון הרמב״ם. וכן הממסס את הדונג, או את החלב, או את הזפת, שעבה, כופר, גופרית, קצב האלו, כל זה חייב משום מבשל. וכן המבשל כלי אדמה, לוקח בוץ, עושה מזה כלי, עד שיעשו חרס, חייב משום מבשל. מסייר עם הרמב״ם ואומר, כללו של דבר, כלל, כל שריפה גוף קשה באש, ברזל, כל מיני דברים שהם קשים, זהב, נחושת, ריפה את זה באש, רך, או שיקשה גוף רך, בוץ, שעבה וכדומה, עד שזה נהיה קשה, כל זה חייב משום מבשל. זה לשון הרמב״ם. לפי זה, כותב ישות, שואל ומשיב, של הגאון, הרב יוסף שאול נטנזון, במהדורת קליטה. אדם שלוקח לחם, פורס אותו דק דק, ושם אותו על הפלטה, הפוך בה והפוך בה, כדי שזה יהיה צנימים. מה הדין בשבת? מותר או אסור? הוא כותב שלכאורה לפי הרמב״ם, אני מקשה דבר רך. הלחם הוא רך, פרוסת לחם. שם אותו על הפלטה, זה נהיה צנימים. אני מקשה אותו, אני חייב. חלב אמה, אולי צריך שזה יהיה ממש קשה, כמו ברזל, כמו זהב, אבל בלחם, צנימים, זה לא נהיה ממש קשה. שוב דחה את זה, משעבה. מי שלוקח שעבה, כמה שזה יהיה קשה השעבה, עדיין אתה מגיש את הרכות של השעבה. אתה יכול למעוך את זה ביד. מה שאין כן ברזל, זה קשה לגמרי. והרבה משווה דין כלי מתוחות לדין שעבה. אתה רואה שהרבה לא מחלק ביניהם. כן הוא הדין גם לגבי צנימים. זו מסקנתו. מסקנתו, אדם שעושה צנימים בשבת, חייב משום מבשל. וחילה דמו מהרבם שהזכרתי עכשיו, שחייב משום מבשל. האמת, הדבר הזה לפעמים נצרח. אדם שיש לו קלקול קיבה, הולך כל 5 דקות לשירותים בשבת. זה עונג שבת זה? רוצה ללמוד רמב"ן על התורה, תענוג רמב"ן על התורה. רוצה ללמוד אורח חיים על התורה. או אפילו ללמוד הלכות, כל 5 דקות שירותים, איך יכול להתרכז? יש גם בעיה אחרת. אם הוא לומד, מפסיק כל 5 דקות, יחשוב בדברי תורה, בשירותים אחר כך. אסור לחשוב בדברי תורה. סיפרתי פעם, מרן, שהיה כותב את יביע עומר, חלק ג' חלק ד', היינו ילדים, אני זוכר, הוא היה שקוע בלימוד בצורה מיוחדת. אמרתי, אתה צריכה לדבר איתו, היה צריכה להפסיק אותו, לגעת בו עד שישמע. היה שקוע בלימוד, אי אפשר להפסיק אותו. אבל, כדרכו של העולם, היה צריך מדי פעם לצאת השירותים. הרי קוראנו לבנים, תביאו לי עיתון המודיע. טוב, אז לא היה דרך, מה אגיד להם? תביאו לי עיתון המודיע. היינו מחפשים לבנים עיתון המודיע, מביאים לו את זה, אחד השירותים. פעם אחד הבנים שאל אותו, אבא, מה אתה צריך עיתון המודיע? שם הכל כתוב על אשכנזים, מה מעניין אותך מה כתוב שם? מה אתה צריך את העיתון הזה? מה, אני נכון. אני לא צריך את זה, אבל אם אני אשב שקוע בלימוד, נכנס לשירותים, זה פסיק ראשי שאני אראה בדברי תורה. אני חייב להסתכל במודיע, לא משנה מה קוראים שם, אבל להסיח דעתי מהלימוד. זה פסיק ראשי. אם לא היה קורא עיתון, לא היה מתון המודיע, ודאי, עיתון חילוני, מה דחר שמו? לא היה בכלל אבא אמינה, לא ידיעות ולא מעריב. היה שהוא נבחר לרב ראשי בזין חשבן תפשין למד ג' למחרת בבוקר, בא אצלו נהג מטעם הממשלה, ושמו על השולחן ידיעות אחרונות. גם מעריב, אני חושב, שתי העיתונים. מעריב הערבים שלו בחוכמה. שמו את שניהם. הרב שואל, מי זה? את העיתונים האלו. אומר השם הבנים שלו בחורי ישיבות, בני תורה. מה, קנו ידיעות מעריב, השם מרחם? והשחיל לשאול, כל אחד אומר, לא אני, לא אני, לא אני. הרב לקח את העיתונים, וחתך אותם חתיכות דקות, ושם אותם בשירותים. שלא הסתימה, צריך לחתוך אותם דק דק. חתך אותם, וזרק אותם בשירותים. זה לוקח ביטול תורה, אבל רוצה להראות לנו לילדים, בירתה הרע מקרבך. מחרת עוד הפעם הוא רואה, ידיעות מעריב. מה זה? מי קונה את העיתונים האלו? עשה עבדת חקירה, עשה. מי זה? יש לבן שהתקלקל, חס ושלום, מה קרה? לא, לא יודעים מי. יום השלישי, ראו את הנהג, נהג לא דתי, ראו את הנהג, שם את העיתונים על השולחן. מה קרה לו הרב? מה זה? כבוד הרב, יש לי במשכורת, תלוש משכורת, יש שם פירוט, 40 שקל לידיעות לבוס, ו-40 שקל למעריב לבוס לחודש. אז אני חייב לקטות לך. הכסף נתון לך, ואת תקני להתחיל את העיתונים האלה לבית שלי. ואז הרב ויתר. להכניס עיתונים חילוניים, זה מכניס הרבה השקפות לא נכונות. אני נכנסתי פעם לזה חשיבה אחת. לא מחוג שלנו, מחוג אחר, לא משנה. אני אחר עשור, רואה על השולחן שלו, הוא ראש ישיבה תרוסה בן 80. אני רואה על השולחן שלו, רואה ידיעות מעריב. לא התביישתי להגיד לו, כבוד הרב, מה זה? על השולחן, אתה נותן דוגמה לתלמידים שלך, יש לך בחורי ישיבת הסדר, כל מיני בחורים, באים לך, רואים דוגמה, עיתון חילוני, זה מרפא את האדם בעקבות חכמים, הורס את כל ההשקפות, מזלזלים בחכמים, קוראים כל דבר כאילו אינטרס, אינטרס, הופכים את כל מה שהרבנים עושים, כאילו הכל זה נהיה אינטרס. מלבד הפריצות שיש שם, דברי כפירה שיש שם, לא ייראה ולא יימצא העיתונים האלו. זה בשבת, מוקצה מחמת מאוס, העיתונים האלו. אני סיפרתי על עיתון חרדי, עיתון המודיע, והרב עשה את זה בשביל שלא יחשוב בדברי תורה. אדם שקוע בלימוד, אחד השירותים חושב בדברי תורה. לכן, בשבת, כשאדם סובל דבר כזה, הוא צריך להתרפות. מה יעשה? בדוק ובנוסה, יאכל פרוסה אחת או שתיים של צנימים, מלכתם, המוציא לחם מן הארץ, עצמים, לא ברני מזונות, אלא המוציא לחם מן הארץ, יאכל פרוסה או שתיים, וזה ינקה לו את הקיבה, ויהיה פחות או יותר, לא צריך לצאת כל 5 דקות לשירותים. אין לו צנימים. השכנים שלו, גם כן אין להם. רוצה לעשות בשבת צנימים. לפי הרב נתנזון, שואל למשיב, זה חייב חטאת, זה איסור דאורייתא. הוא מסתמך מהרמב״ם. מותר או אסור? יש ספר, תורות אמת, לגאון, רבי רפאל ברדוגו. הוא היה לפני 200 שנה, מאחד מגדולי רבני מרוקו. אולי בפרס, אולי זעיר. היה מגדולי רבני מרוקו לפני 200 שנה. הוא כותב יסוד חשוב. אומר, תדע, מה שהרמב״ם כתב, המרכך דבר קשה באש, או מקשה דבר רך, זה לא קשור לאוכלים. הרמב״ם דיבר על כלים, הוא לוקח כלי חרס, כלי אדמה, ברזל, נחושת. זה, אם אני מקשה את זה, זה צורת הבישול שלו. כי בכל דבר מגדירים מה הגדר של המלאכה. באוכלים, גדר המלאכה, להכשיר דבר שראוי לאכילה. כמו שהסברתי, תפוח אדמה, בשר וכדומה, או עיסה, מכשיר את זה, אופה את זה, שראוי לאכילה. זהב ונחושת, מי אוכל זהב ונחושת? אפילו העשירים לא אוכלים את זה. מה הגדר של זה שבישול? שם הגדר, כותב הרמב״ם, מקשה דבר רך, מרכך דבר קשה, אז זה נאמר הגדר הזה. באוכלים יש גדר אחר, מכשיר אותו לאכילה. בכלים, גדר אחר. אל תעבב בין הדברים. אם אני מקשה דבר רך באוכלים, מה זה קשור למה שכתב הרמב״ם? הרמב״ם אמר את הקהל הזה בכלים, הוא לא אמר את זה באוכלים. לכן, לפי הסברה של תורות אמת של רבי רפאל ברדוגו, מותר לעשות סנימים בשבת, כי זה אוכל, דבר מאכל. אז זה לא כתב הרמב״ם, מקשה דבר רך, מעקך דבר קשה, חיה משום מבשל. לא כתב את זה על זה, הוא כתב את זה על כלים, ולא על אוכלים. ואוכלים זה גדר אחר. הלחם הזה היה כבר רפוי, היה כבר ראוי לאכילה. כמה שראוי לאכילה, אני משנה אותו. עושה אותו עכשיו צנימים, טעם אחר לגמרי, זה לא משנה. היה ראוי לאכילה, ראוי לאכילה. אותו דבר, אותה סברה, גם לגבי קפה בשבת. אבקת קפה, דבר אני קפה טורקי, קפה שחור. לא קפה נמז, זה באמריקה אוכלים, אלא קפה שחור. אדם לוקח, שם אבקת קפה בקוס, פותח את הברז של המים החמים מכלי ראשון, ישר על אבקת קפה ומערבב, ועושה קוס קפה בשבת. זה מותר בשבת. אשכנזים מחמירים, אשכנזים אומרים, צריכים כלי שני, זה לא טעים, שהם משהו בספרדי שיעשה להם. אבל לאן זה מותר? שמים אבקת קפה, מערבבים את זה, ושותים. ראיתי בשבוע שעבר באיזה משהו שלנו, שם מסבירי בשף חכם בן ציון איזה הסבר למה אסור קפה בשבת. אתם מסבירים את חכם בן ציון? תהיו בריאים, תסבירו למה לא, זה אדם גדול. אבל תסבירו גם את הרב, למה רק צד אחד להסביר? שמוע ביניכם, הרב יותר צודק הרב. מה? אני אסביר. הם כתבו שם שחכם בן ציון כביכול עשה מחקר, הוא טעם את אבקת הקפה לפני שהיה על זה מים, ראה טעם אחר יש לזה. הוא טעם אחר כך את הקפה שעשו בקוס, שתו את כל הכוס, וכל נביא את זה לזישה שורה בקפה, הוא לקח משהו מהקפה שם למטה, וטעם. הוא אומר, זה טעם אחר לגמרי. זה טעם אחד, זה טעם אחר. אתה רואה שמשתנה הטעם שלו. לכן אסור לעשות קפה בשבת. הוא כביכול עשה מחקר, הוא דוחה את כל הפוסקים שכתבו להתיר בזה, על פי מחקר שהוא עשה. אתה רואה טעם אחד. נו, מה יענו על זה כל הפוסקים שהתירו? הם טעו בהלכה? מרן, טעה בהלכה? יותר מזה, הרוויה, אחד מהראשונים, טעה בהלכה, השולחן ערוך טעה בהלכה. מה אתה עושה מחקר נגד ראשונים, נגד השולחן ערוך? מחקר, ראיתי ככה, איך אפשר לעשות מחקר נגד ראשונים? אבל צריך אבל ליישב, צריך להסביר. הסבר הוא כך, יש מחלוקת בין רבי אליעזר ממינץ לבין הרוויה. יש בישול אחר אפייה, אחר כליה, אחר צליה או לא? לפי רבי אליעזר ממינץ, זה משנה את המהות שלו, יש בישול. זה היה קלוי, זה היה צלוי, היה אפוי, עכשיו זה נהיה מבושל, זה מהות אחרת. חיה בישול מבשל. זה רבי אליעזר ממינץ. הרב היה בן אבי העזרי, הוא חולק על הרבי אליעזר ממינץ. אבל לא, אין בישול אחר בישול, אין בישול אחר אפייה. התורה רוצה שאני לא יכשיר דבר לאכילה. גדר שמלכת לבשל. זה כבר ראוי לאכילה. תיקח אבקת קפה שחור, טורקי, עם סוכר, תעבב את זה, תעשה ככה ואתה יכול לאכול את זה. כך כותב בגינת ורדים. לפני מאות שנים, היו עושים הולכי דרכים, אז לא היה צדנית, לא היה דברים האלו, והיו הולכים בדרך חמורים, משך שבועות הולכים בדרך. מה אדם ייקח אותו בדרך? בשר, הכל יתרכב. לקחים איתם חבילה של סוכר, חבילה של קפה, מערבים את הסוכר והקפה ביחד, והיו אוכלים. ראש הישיבה הגאון רבי עזרא עתיה, זכר צדיק לברכה, היה מגיע לישיבה שם בסניף, והיה בוחן את התלמידים, שואל שאלות, הוא היה עוזר לנו, היו תלמידים מתרגשים, הוא מתחיל את התשובה, היה מרחם, מדם לחברו, אם הוא לא יכול לענות, הבחור הזה, יקולו אדום, היה מקפיד מאוד, מדם לחברו היה, היה עוזר לנו, בחור שהיה עונה ככה טוב, בלי עזרה, היה נותן לו פרס, מה הפרס היה נותן לו? בוא, יקרא לו, היה אומר לו בערבית, תבוא, אתה פתח את ידיך, היה אומר לו, לוקח סוכר וקפה, מחבב אותם ביחד, שם את היד שלו, תריח שהכל ותוכל. היינו אוכלים ככה את הסוכר והקפה. היה עניות, היה כמו היום סוכריות, אחרי שפע שזורקים, לא היה סוכריות. אז זה הסוכריה שלנו הייתה, הקפה והסוכר. אז זה ראוי לאכילה. היום אף אחד לא עושה את זה. מי לוקח עם קפה וסוכר, שם ביד שלו ואוכל? אבל זה ראוי, תבזקו עכשיו הבית, תבואו, תבזקו, תראו שזה ראוי לאכילה. כיוון שזה ראוי לאכילה, אין בישול אחר כליה, אין בישול אחר אפייה. כל גדר שמלכת יבשל, להכשיר אותו לאכילה. הנה, זה מוכשר לאכילה, זה ראוי לאכילה. לכן אומר הרוויה, אין בישול אחר אפייה, אין בישול אחר כליה. מרן הבית יוסף כותב, שולחן ערוך, סימן, שין ות' סעיף א', יש בישול אומר, שדבר שנקלע, לשון יחיד, דבר שנאפה או נקלע או נצלע, ואני חוזר בחזרה לבשל אותו, יש בזה משום בישול. ולכן אסור לתת פת שהיא אפויה, אפילו בכלי שני, שמה זה כלי הבישול, ואני מבשל אותו. יש בישול אחר אפייה. ויש מתירים. מרן נביא, יש מי שאומר, ויש מתירים. יש ויש, איך ההלכה? כמו יש בתרה. כל שכן כאשר מרן כותב בלשון יחיד, את הראשון, והשני, יש מתירים, בלשון רבים. זה הרבי אליעזר ממינץ וזה הרוויה. כל אחד יסתכל בבית יוסף, לפי המהלך של הבית יוסף, רואים להדיה שמרן פוסק, חוטא לסור, כמו הרוויה. וזה מה שהוא כתב בשולחן ערוך. את הסברה של הרוויה, מתור יש מתירים. לפי זה כותב הרב בחווה דעת ועוד הספרים שלו, מותר לעשות קפה בשבת בצורה שאמרנו. ההפקת הקפה הזו, קפה טורקי, קפה שחור, זה כבר קלוי. זה ראוי לאכילה באיזה אופן? עם סוכר ביחצת סוכר, וזה ראוי לאכילה. כיוון שזה ראוי לאכילה, אין בישול אחר כליה, ואז מותר לעשות את הקפה. מה תגיד? עשינו מחקר, לפני כן הטעם של הקפה היה טעם אחר, ואחר כך עשינו, מביאים את זה ככה באיזה מקום, ככה פשטות, מה אתה עושה מחקר נגד רוויה, נגד השולחן ערוך, נגד הפוסקים שלנו? מה יעזור המחקר שלך? אלא כמו שהסברנו, הסבר בטוב טעם, סוף סוף זה היה ראוי לאכילה, בדרך שקליה, עכשיו זה נהיה בדרך בשר צלוי, אתה רק שם אותו אחר כך בתוך מרק ואתה מבשל אותו. לפי ההלכה זה מותר בשבת, לא על האש, כי אם זה כמבשל, פלטה זה מותר, אם זה כמבשל, ואז מותר בשבת. דבר רפוי, אני שם אותו אחר כך בתוך מרק ואני אוכל אותו, מותר בשבת. אם זה על הפלטה, מותר בשבת. תפתח את הסיר, שים את הבלנדס, מה שיש דבר רפוי, שים את זה בפנים, מותר לך בשבת. אין בזה איסור. למה? זה היה כבר ראוי לאכילה באיזו צורה שהיא. באפייה, בכלייה, בצליה. היה ראוי לאכילה. עכשיו זה נהפך למשהו אחר. עכשיו זה נעשה מבישול. מה זה משנה? אין בישול אחר כלייה ואחר צליה. לכן להלכה, מותר לעשות קפה בשבת. הרב משאש, כשבא לארץ, הוא ראה את הפסקים של הרב, לא את כולם הוא הכיר במרוקו, הפוך, במרוקו הוא היה מחמיר גדול, כל אחד יראה בספרים שלו תבועות שמש, באבן העזר, אתרי רובה, עוד כמה נדרים באבן העזר, מנקת חברו, הרבה דברים, הוא היה מחמיר הרבה מאוד בתבועות שמש, כשבא לארץ, הכיר את הרב, באבן העזר, אין כמו הוא מקל, באבן העזר, כל אחד יסתכל בשמש ומגן, הפסקים שלו, דברים, פסולי חיתול, כדומה, היה לו כוחד יתרה, משהו מיוחד. השתנה לגמרי, מהקצה לקצה. אם פעם היה מחמיר בתרי רובה, אחר כך הוא יקל בזה. יש דיין אחד חשוב בתל אביב, אבדים בתל אביב, חשוב, אשכנזי. והוא רק מחמיר בתרי רובה. פעם פגשתי אותו, תגיד לי, אם אתה בת אחותך, צריכים להתיר אותה לבוא בקהל, להתחתן, בגלל תרי רובה. מי התיר תרי רובה? הגאון רבי יצחק אלחנן. לפני 100 שנה ויותר היה גדול הדור. לא היית סומך על רבי יצחק אלחנן להתיר, לסמוך על תרי רובה? מה, אנחנו אשכנזים לא סומכים על תרי רובה. למה לסמוך על תרי רובה? איבד אחותך גם כבר תסמוך? אז הוא חייך, שתק, לא ענה לי. אבל זה נכון. הרב משאש מתחלה החמיר בזה. סופו של דבר היא כן. אבל באור החיים יש דברים שהוא נשאר בדעתו. למשל, קפה בשבת, הוא דעתו היה לאסור. הוא אומר, זה מרן בשולחן ערוך, תראו איך הוא מסביר את השולחן ערוך. איך מרן הביא? יש מי שאומר שאסור, ויש מתירים. הגעה, כלי שני. מי זה הגעה? הרמה. הוא אומר, לא, הגעה זה מפרש לך את השולחן ערוך. מה שכתב מרן בשולחן ערוך, ויש מתירים, זה לא חוזר על הכלי ראשון, הדעה הראשונה. זה משהו חדש, זה כלי שני. זה חוזר על המצאיתה. מה מרן כתב? יש מי שאומר, דבר שנקלע או נצלע, אסור. ולכן אסור לתת פת בכלי שני. ויש מתירים כלי שני, זה חוזר על המצאיתה. הוא מבין שיש מתירים, הרמה, זה פירוש של דברי יש מתירים. מצאנו לכמה אחרונים, מאמר מרדכי ועוד, שפרשו כמו שאומר הרב משאש. אבל כל אחד ואחד יסתכל. רבותיי, התורה ניתנה לנו. התורה בקרן זווית, כל הרוצה איתו לבוא ואיתול. לא צריך לבהל. צריך אפשר לחלוק על האחרונים. אבל מה צריך לעשות? הרבה הרבה מיתון. ללמוד את תורת החילוק. צערין הרב, היום יש אברכים צעירים שממהרים לחלוק, לא למדו תורת החילוק. תתבונן טוב, יש לדמות מיטה למיטה, דומה או לא דומה, תחלק בין הדברים. הרבה הרבה התבוננת. תראה בעל השמועה כאילו עומד נגדך, כמו שכתוב בירושלמי. בעל השמועה נגדך, תראי כאילו מרן פה, כאילו חכם מציון פה לפניך. אתה בטוח בעצמך, יש לך רעיון ברורות, אז בבקשה, אז תחלוק. לא תמהר לחלוק. כאן אצלנו יש לנו אחרונים, רב משאש, מאמר מרדכי, שככה מפרשים. אבל בואו אנחנו נראה במהלך של בית יוסף. מה מרן רבי יוסף כותב? שיהיו מחלוקת בין רבי עזר ממינץ לבין הרוויה. הוא דבר על כלי שני. באמצע היה דיבור אצל רבי עזר ממינץ, האם פת זה נקרא כלי הבישול, ואז אפילו כלי שני אסור או לא. אבל המהות של המחלוקת של רבי עזר ממינץ והרוויה, המחלוקת הייתה בדבר שהשתנה המהות שלו. היה קלוי, ועכשיו נהיה בישול. היה צלוי, היה אפוי, ועכשיו נהיה בישול. זה המהות של הוויכוח שלהם. אז אם זה הוויכוח שלהם, אפילו כלי ראשון, לא דווקא כלי שני. אז כל מי שיקרא את בית יוסף, בית יוסף ארוך, ואם אנשים מברכים אין להם ככה מאוד לקרוא ארוך, אין להם, סבלנות, שיקרו לכל בית יוסף ארוך, יקראו את זה, ויראו שהפירוש של מה שפרשו בדעת מרן, מחילה, זה לא נכון. טוב, זה בית יוסף, אבל יותר מזה. לפני כמה שנים, לא יודע, 10-15 שנה, ביקרנו בג'רבה, ספרתי את זה פה כמה פעמים. דרך אגב, יש שם לוויין בג'רבה, ושם שומעים את השיעור שלנו כל שבוע בלוויין, שם אין כל ברמה, יש שם את הלוויין, שומעים את השיעור שלנו כל שבוע, גם השיעור של מרן, גם כן, שומעים את השיעור של מרן כל שבוע. כשאני באתי שם לבקר, עוד לא הייתי רב ראשי, באתי שם, כבוד הרב, אנחנו מכירים אותך, איפה אתם מכירים אותי? אני פעם ראשונה בג'רבה. לא, רואים אותך לבביין, הייתי מגיע מדי פעם. תמיד שמרן היה, לא יכול לתת שיעור, היה שולח אותי. כשהגיע פה לארץ, בנו סדת, הגיע לארץ, מצא שבת הוא הגיע, אבל צריך לקבל את פניו, אז הרב שלח אותי לשיעור. שאלה זה הדרך, עשרות פעמים, הרב לא היה מגיש טוב, היה שולח אותנו. אז היו רואים אותי בלוויין, בג'רבה. הגעתי ב-12 בלילה. כל העיר כמעט כולם הגיעו לשדה התעופה. עם טיפים ומחולות, ושרים, שרים של ג'רבאים. שרים ושמחים שהגענו לשם. ב-12 בלילה הגענו לבכנסת שלהם, אחרי 12. עשו שם ערבית, מגינות, ראו בנים, שמחו מאוד. כשהגעתי לשדה התעופה, בא איזה קצין אחד גדול, מביא לי זר פרחים ענק, גדול. מי זה אני שואל אותו? אמר לי, אבו עלי, נשיא תוניס שהיה. הוא שלח את זה. מה אמר לך? בערבית. מה אמר לך? אמר, תיתן את זה לבן של הרב של כדור הארץ. הוא הבין, סיטוניס הבין. מה יגיד, הרב הראשי לישראל? יש. ראשון לציון? יש כמה ראשון לציון. מה אמר? תיתן את זה לרב של כדור הארץ, תיתן את זה. להיעזר. טוב, באתי שמה, הביאו לי מתנה, שולחן ערוך, דפוס הבחור. מה זה דפוס הבחור? דרך כלל, אדם, יש לו זוג. יש כאן גם השולחן ערוך שכביכול כמו זוג. יש מרן והרמה. הדפוס הראשון, שנת תשי"א, תשי"ט, נתפס מרן לבד, בלי הרמה. לכן קראו לו זה בחור, מרן לבד. דפוס הבחור, שנתפס בחייו של מרן. אתה נוגע בדפים, אתה רואה את האותיות ישעיה, אותיות של מתכת. הראו לי את זה, אני חמדתי את זה. הדפוס הראשון, בבקשה, תתנו לי העתק. ישבו כל הלילה בחורים, יש שם בחורים טובים, בחורי ישיבות, בג'רבה. ישבו כל הלילה וצילמו לי, עשו לי ספר שלם, דפוס הבחור. באתי למחרת הבוקר, הרב זה מוכן. מה רק אחד עשיתם לי? מה יהיה לאבא שלי? זה יפה שלי יהיה ולרב לא יהיה? תעשו עוד אחד. ישבו עוד. וצימו, יש גם לרב. תעתקת, לא יודע איפה הרב שם את זה. יש גם לרב את הספר הזה. דפוס הבחור. ויש שם כמה שינויים וכמה מילים. בסעיף הזה ראיתי שינוי באות אחת, וו. והשינוי הזה מהותי להבין את ההלכה. וזה מחזק את הקו של מרן. תשמעו טוב מה השינוי. אני אקרא לכם את מרן, עם מה שכתוב לפנינו, ומה שכתוב בפוס הבחור, כל אחד יעקב אחרי הדברים. יש מי שאומר, זה דבר שנאפה. אם בישלו אחר כך במשקה, יש בו משום בישול. ואסור ליתן פת אפילו בכלי שני. זה עוד הלכה. יש הלכה בישול אחר כלייה, חפייה. הלכה שנייה, אסור לתת פת בכלי שני. אולי פת זה כלי בישול. ויש מתירים, יש פה שלושה דברים. יש פה רשע, בישול אחר חפייה, אחר כלייה. יש פה אמצעיתה, ואסור לתת פת בכלי שני. ויש פה ספה, יש מתירים. זה כתוב אצלנו. אתה יכול להתווכח. מה חוזר יש מתירים? על האמצעיתה או על הרשע? זה הוויכוח שעכשיו דיברנו עליו. בדפוס הבחור, שם הביאו לי, שם כתוב, יש מי שאומר, שדבר שנאפה או נצלה, אם בשלו אחר כך במשקה, יש בו משום בישול, כמו אצלנו, ואסר ליתן פת אפילו בכלי שני. כל שכתוב ואסור, כתוב ואסר. ואסר זה חוזר על אותו מן דאמר. מה שאמרתי לך, שיש מי שאומר, דבר שנאפה, יש בזה משום בישול, הוא אסר כלי שני. ויש מתירים. מה מתירים? חולק על מי שאסר. חולק על הכל. מה זה חולק? חולק על הדין הזה שיש בישול אחר כלייה, אחר הצלייה. אם כתוב ואסור, אתה יכול להתווכח. אולי יש מתירים, חוזר על האמצעיתה. אם כתוב ואסר, אז זה דבר אחד. זה סברה אחת. אותו אחד אוסר, ואסר לתת פת בכלי שני. ואז אתה אומר, יש מתירים. מה זה חוזר? זה חוזר על הכל. רצתי, שבאתי לארץ, רצתי מיד למרן זכר צדיק לברכה, והראיתי לו את הראייה הזו מהספר של ג'רבה. הרב שמח מאוד. אני זוכר שהוא לקח עט וכתב בצד, אני לא יודע איפה הוא כתב, אולי בחווה דעת, שיצא בקרוב, אני אבדוק, יראה אם שמו את זה, לא שמו את זה. אבל הרב מיד רץ וכתב את זה בצד, הוא שמח על הראייה שלו. הרב משאש כבר נפטר. אם היה חי, הייתי מראה לו את זה, הוא היה שמח. הוא היה אחד שמקבל את האמת ממי שאמרו. היה פעם ויכוח בין הרב לבין הרב משאש בטלפון. הרב קורא לו מנחת כהן. אמר לו, מנחת כהן לפניי, אין את המילים האלו, מה הרב קורא? וזכו ביניהם. הרב אמר, כן, אני קורא לך מנחת כהן. טוב, תבוא אליי. הוא הגיע הרב משאש. היו ידידים בלב הנפש. הגיע. מה היה הויכוח שם? זה מעניין. קטע שלם, הרב משאש לא ראה אותו. תכף אני אסביר למה לא ראה אותו. מה הויכוח? אני קורא לכם אחד כהן, לא כתוב אצלי, כן כתוב אצלי. מה מדובר שם? תבשיל שרובו יבש. יש דגים עם רוטב. אמרתי פעם, העיראקים אוהבים לאכול דגים עם רוטב, לא אוהבים לאכול ככה צלוי, אלא דגים עם רוטב. מרן שנים אגבי שנים, שאני זוכר, שהיינו קטנים, תמיד היה אוכל, כמו של העיראקים, דגים עם רוטב. הוא היה אומר לרבנית, אני זוכר ואני מעיד, אני קשה לעדות, נכון? אני מעיד, עוד שהיינו גרים בחוף ג'בוטינסקי, היה אומר לה, תחממי לי את הדגים, לסעודה שלישית. איזה דגים היה? לא יודע, קוראים לזה בערבית, דגים יחד עם רוטב. והיו מחמים לו את זה, והרוטב היה ראוי לאכילה. הרב היה מטבל את החלה עם הרוטב, זאת אומרת, אני חלה הרוטב הזה, אבל הרוב יבש. זה נקרא דגים, זה נקרא, לא נקרא רוטב. מרן כותב לפעמים רוטב, לפעמים כותב מרק. תראו לי מה אתה קורא לזה, מרק זה עיקרו מרק, רוטב זה עיקרו הדבר היבש וזה רק רוטב. הולכים אחרי הרוב, כמה שהרוב יבש, לכן זה מותר. כך כותב רבן ירוחם, לפי מה שהביאו אותו בית יוסף בסימן רשנון גימל. רשנון גימל מרן מעתיק את רבן ירוחם, שכתב בשם רבן יונה, כל שרובו יבש אין בשולחה בישול. ואם הרוב לך, אין בשולחה בישול. זה פסק מרן, כמו דעת ראשית הסופות הראש ורבן יונה, שמחלקים בין יבש ובין לך. אמנם, בסימן שין יוד חט, מרן חוזר בחזרה, בית יוסף, להעתיק את הדברי רבן ירוחם, לא כתב את המילה הזו, רוב. כתב, כל שיש בו רוטב, אסור. אין בו רוטב מותר. היו כמה חכמים, בראשם חכם בן ציון, וגם הרב משאש, ועוד כמה צעירים מזמננו שקפצו על המציאה, חשבו שכל הבניין של הפוסקים האחרונים שכתבו שולחים אחרי הרוב, אחד כהן, פרי מגדים, רב חידה, זרע האמת, בגלל הגרסה בבית יוסף, שם כתוב, כל שיעור בו יבש. לפני כמאה שנה, יצא לאור מחדש ספר רבן ירוחם, יותר ממאה שנה. תפתח תראה, רבן ירוחם, מה כתוב שם? כתוב כל שיעור בו יבש? לא. כל שיש בו רוטב אסור, אין בו רוטב מותר. מסתבר שמרן הבית יוסף היה טעות דפוס, או ברבן ירוחם, או טעות דפוס בבית יוסף. מה שכתוב רובו זה טעות דפוס. כל הבסיס של האחרונים שכתבו, כל הבניין שבנו להגיד שולחים אחרי הרוב, זה מהגרסה ברבן ירוחם. שנפל היסוד, נפל כל הבניין. מה היסוד? רבן ירוחם, שם לא כתוב רוב, שם כתוב יש בו רוטב, אין בו רוטב. ממילא לכן חלקו על כל הפוסקים האלו. זה חכם בציון, שעליו השלום, זכר צדיק לברכה, וכן הרב משאש. הם בנו על זה. מה הם חשבו? עוד הפעם אני חוזר. הם חשבו שהמבנה של האחרונים שהתירו ברוב, זה בגלל הגרסה בבית יוסף, ברבן ירוחם. וזה לא נכון. ברבן ירוחם כתוב, תמיד כתוב, יש ברוטב, אין ברוטב. גם למרן הבית יוסף היה גרסה כזו. זה לא טעות דפוס. היה כתוב, יש ברוטב, אין ברוטב. מרן, מדעתו, שלח יד, ותיקן כביכול, כל שרובו יבש. אי אפשר לצמצם, אין הדבר סוף. לא תלך אחרי הרוב, כל חתיכה וחתיכה, תפוח אדמה, בשר, צחת אותם, יש בזה רוטב צד. מה לי בלוע, מה לי בעין. יש שם סוף סוף שם רוטב. זה לא יכול לסוף, ואתה שתגיד זה בטל ברוב. זה דלי בישול בשבת. אי אפשר לצמצם, אין הדבר סוף. מי כותב את זה? לפני קרוב ל-400 שנה, כותב את זה מנחת כהן. הוא היה קדמון, 400 שנה. הוא כותב, דע, שברבנו רחם שלפנינו הגרסה, כל שיש בו רוטב ואין בו רוטב. ככה הייתה הגרסה לפני הבית יוסף. אלא מאמרן, בית יוסף שלח יד בידי נפשה, והוא תיקן וכתב כל שרובו יבש, בגלל הסברה שאין הדבר סוף. אי אפשר לצמצם. כך כותב, אחד כהן, במקום אחר, פרק ג' שער שלישי, הוא כותב את הסברה של רבן ירוחם, שבדרך כלל רוטב זה מצטמק ורע לו, ולכן הולכים אחרי הרוב. כי מיעוט רוטב מצטמק ורע לו. עוד מקום אחר הוא כותב את זה. כל לפני זה מפורש, מנחת כהן. הרב קורא את זה בטלפון לרם משש. בוא תקרא, זה בהגעה, הוציאות ראשי קטנות. בהגעה, אני קורא לך, כתוב מפורש, שלא בגלל הגרסה, אלא בגלל הסברה הזו. פתח הרם משש, אין לזה לפניי. תבוא אליי. מיד הרם משש הגיע לבית של הרב, הרב פותח את המשלחת כהן, כך תקרא את זה. נכון, כתוב. הוא בא עם המשלחת כהן שלו. מה מסתכל? יש שם דפקט בספר. חסר עמוד, הדף שלהם חסר שם. הדף הזה לא היה לפני הרב משאש. ולכן פסק מה שפסק. איך שראה את זה, כל כך שמח. קודם כל ביקש לצלם את הדף הזה, שלא יהיה לו דפקט שלו. הרב היה קונה ספרים, שהיה בצעירותו, אני זוכר, היה בודק אותם. במצווה שלי קיבלתי מתנה מהסבא חכם פתן את כל הש"ס. ישבנו אחרי בר המצווה, בלילה מאוחר, ישבנו יחד עם מרן והאחים הנכבדים, ישבו לבדוק את כל הספר. והרב כתב בכתב ידו, מוגה, מוגה, מוגה. שלא יהיה דפק, אדם קונה ספר, אחרי כמה שאני פותח מסכת צבחים, פותח כמה עמודים, עמוד אחד כתוב, עוד אחד לבן, עמוד אחד כתוב, עכשיו איפה תחליף את זה? מקח טעות, אחרי ככה שלמשת בזה, ובעיה. לכם מיד, אתה קונה ספר, תבדוק שלא יהיה עמוד לבן, עמוד זה, שלא יודע. הוא לא בדק הרם השש. מרוקו לא היינו נוהגים לבדוק, כנראה. לא בדק את זה. ואז לא היה לו את הדף הזה. עמוד הזה לא היה לו. וכשראה את עמוד הזה, איך שמח. אני אומר גם פה אצלנו. אם הרם השש היה רואה את הגרסה הזו של הספר של ג'רבה, שכן ארוך הבחור, הוא היה חוזר בו. לא היה מתעקש, הוא לא היה עקשן. הוא היה מקבל את הדברים האלו. הוא יחפש את האמת, לא יחפש להתעקש. זה סייעתה לדברינו. כך כתבו הרבה אחרונים. ולכן מותר לעשות קפה בשבת בצורה כזו. מי שרוצה להחמיר על עצמו, לעשות בכלי שני, בסדר. אין איסור להחמיר. אבל לא יספר את זה ברבים. אם הוא מספר שדע, אני מחמיר נגד מרן, כותב רבי יעקב פרצ'י, אב בדין של אלכסנדריה לפני 250 שנה בערך. הוא כותב, מי שמפרסם, מי שאומר שהוא מחמיר נגד מרן, מרן זכר צדיק לברכה, או מרן הבית יוסף, מחמיר נגדם, זה מזלזל בכבוד רבותיו. כאילו מרן הבית יוסף לא היה מספיק ישיביש. מרן היה מקל, הוא יותר ישיביש מרן, הוא מחמיר יותר, מנטרי יותר, וזה מזלזל בכבוד רבותיו. אסור לספר שהוא מחמיר נגד מרן. צריך להורות ברבים את הדין דווקא. מותר לעשות קפה באירועים מכלי ראשון. תחמיר בשקט. אם אתה רוצה להחמיר, אתה לא חייב להחמיר. אשכנזים אמרתי שמחמירים, דווקא בכלי שני. מותר לאשכנזי להגיד לספרדי, תעשה לי קפה. שמור לי ושמור לך. ספרדי יעשה בשבילהם, ויעשו גם בשבילנו. יש הרבה הלכות שלהם מותר, ולנו זה אסור. אז הם יעשו בשבילנו, אנחנו עשה בשבילהם. יש פה דיון ארוך בפוסקים, מי שיוצא לה בסוף סימן, רסם לרגימל. שם יש דיון בנושא הזה. טוב, אני חוזר בחזרה. כל זה הסבטתי על הקפה, להגיד לכם דבר שראוי לאכילה, אפילו שמשתנה טעמו, אין בזה בעיה. גם הסבטתי בתוך הדברים שלי, שולחים אחרי הרוב. ואל תשמעו למה שאומרים לפעמים ברדיו, אנשים אומרים בשם מרן כל מיני דברים, דיברתי עם הרב, דיברתי עם הרב, או קדים בספרים שלהם כל מיני דברים, דיברתי עם הרב, וחזר כל זה שטויות, לא נכון. האמת היא לאמיתה, כמו שאמרתי לכם, הרב דעתו מיומו הראשון עד יומו האחרון, דעתו היה, הולכים אחרי הרוב. מה זה רוב? לא כמו בכנסת, 61, 60, רוב, לא זה רוב. מה נקרא הדבר הזה? מרק זה נקרא, או זה נקרא רוטב? מה החשיבות של הדבר? דגים, זה נקרא דגים. חמין, תפוח אדמה, שועית, יש קצת רוטב. הרוטב צף, לא נורא שזה צף. בעקוד יוסף הבאנו ארבעה טעמים. למה הולכים אחרי הרוב? עכשיו כבר אין לי זמן כבר, הזמן מתקרב לסוף. אבל מי שרוצה להסתכל, בסימן רש נון גימל, שם הסתעפנו בנושא של, הבאנו ארבעה טעמים, לא טעמים.
האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל חי.